ברוכים הבאים, פודקאסט פיק סיקס, תוכנית מספר 10 כבר. שלום אורן גרינמן, מה העניינים?
מה קורה? אני בסדר, לא. אני בסדר.
ואנחנו, אני יוסי כהן, ואנחנו בפרויקט האוף סיזן שלנו, שהולכת להיות אוף סיזן מאוד מאוד ארוכה כמובן, עד ספטמבר, ובמסגרת הפרויקט אוף סיזן שלנו, אנחנו בכל שבוע משתדלים לארח אוהד של אחת מ-32 הקבוצות בליגה. פתחנו בפעם שעברה עם אבי רייכל, אוהד של בפלו בילס, והיום איתנו עמית שמיס, אוהד של, אני אמשיך לקרוא להם, סן דיאגו צ'ארג'רס.
גם אני.
למרות שהם אני לא אוהב את המעברים האלה.
גם לי זה התפלף השבוע באיזה התכתבות סן דיאגו.
סן דיאגו צ'ארג'רס. בושה
ולא פעם. שאפילו איפשהו יש ביוטיוב איזה מין קובץ של כל הקריינים למיניהם שמפשלים ואומרים סן דיאגו במקום LA.
ברור.
אז עמית, קודם כל ברוך הבא לפודקאסט שלנו.
תודה רבה.
שפו, ובוא תספר לנו קצת למה צ'ארג'רס.
כן, כן, למה? וסן דיאגו, חשוב להגיד, כן.
חשוב
אז,
להגיד.
הכל התחיל, אני למדתי ב-UC סן דיאגו. סן דיאגו, אגב, למי שלא מכיר, אומנם נחשבת עיר מאוד גדולה, אבל בסופו של דבר זה עיירה קטנה בארצות הברית, ואפילו שווה להגיד עיירת גבול ועיירה של הנייבי, של חיל הים.
רגע, הכל... מה נחשב עיירה קטנה בארצות הברית?
אתה יודע מה, זה לא באמת עיירה קטנה, מתוך שוק טלוויזיה ורדיו לדעתי זה השוק התשיעי או העשירי, משהו כזה, זה שוק די גדול, אבל הכל בפיל שלו מאוד מאוד קטן, מאוד קטן, וזה שזה עיירה של הנייבי, כולם מכירים את כולם, וזה שזה לא עיירה, זה עיר, וזה שזה ליד הגבול, זה הכל מאוד מאוד, כי אני חייתי ב-LA לפני זה, זה דברים אחרים לגמרי. בכל אופן, למדתי שם ב-UC סן דיאגו, ובמורד הרחוב מ-UC סן דיאגו, קונגרגיישן עמנואל, כן, לימדתי שם עברית בבית ספר יהודי, ויום ראשון אחד בבוקר, המנהלת מגיעה אליי ואומרת, תקשיב, יש פה אחת מהמשפחות הכי רציניות בקהילה, הם יושבים שבעה והם סיזן טיקט הולדרס של הצ'ארג'רס, הם רצו שאני אמצא מישהו ואני אתן לו, שלפחות סוג של מאז יצא מתוק מכל הסיפור הזה. אתה רוצה ללכת? היום אחרי הצהריים, כאילו הבית ספר הסתיים באיזה 12:45, ובאחת כבר המשחק התחיל. אמרתי לה, בטח! תפסתי את העוזרת שלי ורצנו למשחק, ומאז היסטוריה. באמת, לדעתי, אם אני זוכר נכון, הם ערכו את ה... סינסינטי בנגלס.
על איזה שנה אנחנו מדברים?
אנחנו מדברים על 92-93. תכף אני אזכר
בתקן.
זה פרה-היסטוריה. אז אני מנסה להיזכר בשם של הקווטרבק שלהם. תכף אני אזכר. בובי רוס היה המאמן, הוא גם לקח אותם כמובן.
סטן המפרי.
סטן המפרי, נכון, כן. שלדעתי היום מוכר ביטוח, אם אני זוכר נכון, כל אחד, ואתה יודע, זהו שלא, אבל באמת, מאותו רגע, באמת נשבעתי, כי עד אז הייתי אוהד שרוף של פוטבול, אבל לא הייתה לי באמת קבוצה, והייתי מאלה, עוד שחייתי בארץ, הייתי הולך לאירועי סופרבול בקולנוע תל אביב,
קודו עדן,
מאזינים, שעוד זוכר את זה, כן, כן, שהיו משלמים בשביל לבוא לראות, וכמובן כל השידורים המאוד איכותיים של METV, כן?
ודאי.
שחלקם אפילו הייתי מקליט בווידאו וצופה, עוד מה היה איזה משחק של דנבר והבנגלס, באיזה מין אצטדיון שנטע לפעול עם המאמנים שלבשו את המעיל טרנצ'קוט הזה, והעניבה כדן ריבס, זוכרים אותו?
בדנבר בוודאי, שהפסיד שלושה סופרבולים עם דנבר, עד שמייק שיינהן החליף אותו ולקח שניים.
כן, אז כן, ככה זה התחיל, ובאמת מאז הייתי מופיע לפחות לשניים שלושה משחקים בכל עונה, הייתי גורר את אבא שלי עליו השלום איתי, עוד שהיינו חיים בלוס אנג'לס, חזרתי לגור בלוס אנג'לס, שנה אחרי זה הם הלכו לסופרבול, האחד והיחיד, כמובן לא זכו בו, הצטרפו, למקבץ הקבוצות הכמעט לא זז של קבוצות שאף פעם לא זכו בסופרבול, כמובן נפטרו מבובי רוס בהמשך, ומשם זה די ידרדר. חשוב גם לציין כמובן את האצטדיון הנוטה ליפול, The Murph, Jack Murphy
Stadium. Jack Murphy.
אחר כך הם קראו לזה מישהו,
קוואלקום,
את Jack Murphy Stadium. באמת, תקשיבו, אחד הדברים הכי מזעזעים, אני אגיד, שאני זוכר מהאצטדיון הזה, אתה נכנס לשירותי גברים, ואתה הולך לעשות שירותים, ומה יש שם, אוקיי? המשתנה,
משתנות.
זה שורה ארוכה, זה כמו של סוס, כמו של סוסים.
כן, כן.
ואתה עומד שם, אין, זה לא, אין
מחיצות. אין מחיצות.
אתה וכל ה... ואני אמרתי, תקשיבו, ואמא שלכם, זה אמריקה, מה נהיה פה, אוקיי? כאילו, זה מזעזע ברמות שקשה לקרוא אותם, אוקיי?
אני מניח שבסופי זה לא ככה עכשיו.
כנראה שלא, כנראה שלא אפילו מישהו עושה בשבילך את השירותים, יכול להיות. איך שזה מסתדר שם.
סיוע טכנולוגיה.
אז יפה, בעצם מאז אתה עוקב אחרי הצ'ארג'רס, וסובל איתם.
בעצב רב, בעצב וביגון רב כל הזמן, ואתה יודע, רבים וטובים שאלו אותי, אמרו, תקשיב עמית, אתה באמת, אתה בן אדם נאור, אתה יודע, אתה מקשיב לנפש שלך, חלק גדול מהמשפחה שלך, או עוסק בטיפול, או היה בטיפול, כאילו, תסביר לנו מה העניין, כאילו, כי זה באמת, זה
מזוכיזם?
מדיניות של מזוכיזם, או לא, כאילו, כל שנה אתה נכנס לזה, ואתה אומר לעצמך, הנה, עכשיו, והאמת, איפשהו, אתה יודע, בין שבוע 4, בדרך כלל זה בשבוע 4, כן? לא צריך לחכות יותר מדי, לשבוע 8, ופעם בעונה, אתה יודע, 2006 הייתה עונה טובה, איפשהו שמה ב-2010, 11, משהו כזה, גם הייתה עונה טובה, אבל רוב השאר, אתה כאילו, אתה אומר לעצמך בסוף, תגיד, אולי נעבור קבוצה, באמת, אולי הגיע הזמן, ואני חייב
להגיד... יש לך בבית, תראה את יוסי, עבר מהג'אטס לבילס, יש לך בבית, אחלה קבוצה, אחלה קווטרבק, שגם לא נפצע, וגם איכשהו...
הוא מדבר על מהום.
כן.
אז אני אגיד, באמת...
לא דיברתי על ראסל ווילסון ולא על איידן אוקונר.
גם בשנה שעברה וגם בשנה הזאת, באמת אני תהיתי הרבה, אני לא מצליח להביא את עצמי, לעבור קבוצה, אני יכול להיות שאני אצטרך להתיישב בטיפול ולעסוק בעניין הזה, כי זה באמת, כל הבעיות האחרות כבר נפטרו, אתם יודעים, כמובן.
אז באמת, בוא תספר לנו רגע באמת בקצרה על עצמך, כי אמרת, זה הבנו שהיית ב-LA ולמדת ב-UC סן דייגו, מה אתה עושה בחיים?
אני מתעסק במשהו שנקרא User Experience, UX, זה מין תחום המשך של Graphic Design, וזה באמת המקום הזה שבו אנחנו מנסים לגרום שהאפליקציות שאתם משתמשים בהם והשירותים שאתם משתמשים בהם הם לא משהו שאתם נכנסים אליו, וחוטפים את הג'ננה של החיים שלכם, כי הבנק שלכם, אתם לוחצים על הכפתור ומגיעים, אני לא יודע מה, לאיזה משהו אחר, או אתם מקבלים מידע שאתם לא מבינים איך לקרוא אותו, או להבין אותו, בגללו אתם עושים טעויות למשל, לא חסר. אז אני מתעסק בעולם הזה, בעיקר במקומות האלה של אנטרפרייז, דברים שקשורים בסייבר סקיוריטי, בפינטק, מקומות כאלה, אבל בסופו של דבר הם משתמשים, לא משנה אם הם עובדים באיזה חברה, או אם זה אני ואתם שנכנסים לאפליקציה של בנק זה או אחר, או חברה זו או אחרת, ומתעצבנים שזה לא עובד.
אנחנו נמשיך את השיחה המקצועית לאחר הפעולה.
אחר כך, כן.
תחתים אותו. אנחנו גם בעולמות האלה.
לא, שנינו בעולם הזה, זה מצחיק.
אז יוסי כבר יש עבודה בשבילי, אין בעיות.
יש מצב. טוב, בסדר, אז איפה גר בארץ אגב?
כפר סבא, עיר האורות, אני ואורן הבנו שהוא היה פה והלך להרצליה, אני גדלתי בהרצליה, ואחר כך הגעתי לפה, אבל באמת זה היה אחרי 8 שנים בתל אביב, אז אני באמת מאוד מאמין שאתה מסתכל למזרח 180 מעלות מתל אביב, זה בעצם הכל אותו דבר.
אוקיי, אז בוא אני אתן סקירה באמת קצרה למי שלא יודע, סן דייגו צ'ארג'ר, זה התחילה בסן דייגו, עברה ל-LA לפי דעתי לפני 3 שנים, 2017, אני כבר לא זוכר.
2017.
כל כך הרבה זמן כבר עבר?
זה גם אני, חזרתי להסתכלת, אמרתי, מה?
וואו.
מרגיש פחות.
הם גם שיחקו איזה תקועה, נכון, כי הם לא הגיעו לסופר בהתחלה, הם שיחקו באיזה אצטדיון כדורגל, סוקר,
מחוץ ל-LA.
נכון. אוקיי, אז למי שאינו יודע, צ'ארג'רס הגיעו פעם אחת בלבד לסופרבול, בעונה 94, נשחטו בסופרבול על ידי סטיב יאנג, שזרק ל6 טאצ'דאונים, שלפי דעתי זה חצי סופרבול, לפחות עד בריידי נגד האיגלס או משהו כזה.
לא, בריידי לא היה שש, הוא שמר את השיא של היארדים, לא של הטאצ'דאון.
נכון, נכון, נכון.
ניצחו את הצ'ארג'רס. אבל סילם את המעלה את הדברים הקשים האלה, אני תכף מתחיל.
לא, רגע, אני נותן את ההיסטוריה, 49-26, אחרי עונת 2007.
מזכירה ההיסטוריות לא היו הרבה רגעים של שמחה, אתה בטח יודע.
כן. וב-2007 הם הפסידו לפטריוטס ובריידי, בהזדמנות אולי הכי גדולה של פיליפ ריברס להגיע לסופרבול, מה שלא קרה. ואז שנים ארוכות ללא פלייאוף, 2018 הם חוזרים לגיחה, ב-2022 שנה שעברה כולנו יודעים, לפני שנתיים, מפסידים לג'קסונוויל אחרי שהם מובילים באיזה 30 נקודות וחצי או 27 נקודות, משהו כן, כזה. כן. וכבר אחרי, אז הדיבור הזה היה הדיבור להעיף את ברנדון סטיילי, הוא חזר ונתן עונה מבישה, ואז אחרי הפסד מביש 62-7, כמה זה היה שם?
63.
63-21 לריידרס, נפטרו עם ברנדון סטיילי, ועוד עונה מאכזבת נגמרה לצ'ארג'רס. את זה שמנו מאחורה, בוא נסתכל עכשיו מה קורה עם העונה, לפני שנצלול באמת לכל מיני דברים פיקנטריים סביב הקבוצה, קודם כל בוא נדבר מקצועית, מה הצ'ארג'רס צריכים לעשות באוף סיזן, כדי להיות רלוונטיים ולהזכיר, הם בבית מאוד מאוד קשה, פטריק מהומס, יש את דנבר עם שון פייטון, שאחרי עונה ראשונה ככה, איי איי איי, אני מאמין שאנחנו נראה אותם שנה הבאה חוזרים. הריידר סיימו עונה יציבה, לא רע בכלל, נתנו לאנטוניו פירס את המפתחות, לא ברור לי מה הם יעשו עם קוטרבק כרגע או קונל. זאת אומרת, הבית קשה, ה-AFC בכלל קשה, יש לנו את מהומס, יש לנו את בורו, יש לנו את ג'וש אלן, אבל לכם יש את ג'סטין הרברט. אז אורן, תתחיל אתה קודם כל באמת במה קורה עם הצ'ארג'רס, יש להם את בחירה מספר 5 בדראפט, מה כן. הם הולכים לעשות איתה, ואז נראה איך עמית מתייחס כן. לכל הבלגן הזה.
אז לפני שנגיע לדראפט, יש לי ככה כמה שאלות מלמעלה, אני חושב שבסך הכל, אם אתה מסתכל על, על הקבוצות שיש להם את האופסיזן הכי מעניין, אז הצ'ארג'רס לגמרי שמה, נגיד עם וושינגטון, עם הברז, מבחינת... כל מיני דברים וחתיכות שזזות שם, וגם בחירת דראפט גבוהה. אבל לפני שנדבר באמת על הפרי אייג'נסי ועל הדראפט, כמה השנה הזאת בעיניך, עמית, קריטית להמשך הדרך של ג'סטין הרברט? כי כולם מדברים עליו כל הזמן, יש אנשים שקוראים לסושל מידיה קווטרבק, בגלל שהוא עושה את הזריקות המטורפות, שהם אחר כך היילייט שנים ויראליים, אבל הוא אף פעם לא מצליח לנצח את המשחק החשוב. יש לו את המהפך הידוע לשמצא נגד ג'קסונוויל בפלייאוף, ויש לו הרבה משחקים אחרים שברבע הרביעי הוא לא הצליח ככה to get over the hump מה שנקרא. מצד שני אתה מסתכל עליו ומבחינת ארם טלנט הוא שמה כאילו עם מהומס וג'וש אלן ושחקנים כאלה, ואתה מסתכל על נתונים, למשל רק אתמול ראיתי שלפי PFF הוא הכי טוב בליגה מבחינת לשמור על הכדור, מה שנקרא לא לזרוק interceptable passes, זה כאילו 1.9% בואו 2.1 מובילים את הליגה בעונה האחרונה. אז כאילו יש לו את כל הנתונים להצליח, הוא נראה כמו קווטרבק מדהים, ומשהו שם לא מתחבר, וזה לא שלא היה כישרון סביבו, אומנם כישרון פציע, אבל קינן אלן אחלה רסיבר 1, מייק וויליאמס שהוא על המגרש אחלה רסיבר 2, פלמר, אוסטין אקלר אחלה נשק מהבקפילד, וזה לא מתחבר. אז אחד, למה אתה רואה שזה לא מתחבר? שתיים, עכשיו שהוא סוף סוף מקבל מאמן שהוא לא, בוא נגיד, הוא גם יותר מוח התקפי, וגם הוא מוח הרבה יותר מברנדון סטיילי כמובן, כמה אתה חושב שזאת עונת make or break מבחינת ג'סטין הרברט?
אז אני אגיד לכם, קודם כל, אני חושב שהתשובה פה לאו דווקא מתחבאת בתוך ג'סטין הרברט. אני חושב שאחת התובנות המרכזיות שלי מהעונה האחרונה במיוחד, זה שפוטבול בניגוד להרבה מאוד ספורטים אחרים, הוא באמת ספורט מאוד 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 קבוצתי. ואתה יכול להיות הקוטרבק באמת בנו של אלוהים, אוקיי? מכל בחינה שלא תהיה, אבל באמת, אם אין לך דבר ראשון, את האופנסיב ליין הכי טוב שרק אפשר, אז זה לא משנה אם אתה הבן של אלוהים, זה ממש לא משנה, אוקיי? וניקח אפילו דוגמה אחת מאוד פשוטה, קורי לינזלי, הסנטר, אוקיי? שהם הביאו בעמל רב, מהגרין ביי פקרס ב-21, אוקיי? ברגע שהוא נפצע, וגם הפציעה שלו אפשר לדבר עליה, מאוד מוזרה כזאת, משהו לבבי, לא בדיוק ברור, ימשיך, לא ימשיך, אבל ברגע שהוא יצא העונה הזאת, זה נהיה משהו אחר לגמרי, אוקיי?
כן.
ואני חושב שבאמת ברגע שאתה מזהה את העניין הזה, שהאופנסיב ליין שלך הוא גרוע, אוקיי? יש בו חורים, אוקיי? אז הוא גם מאפשר לזה שירדפו אחרי הקוטרבק ובסוף פוצעים אותו, כמו שקורה בסיפורים הכי טובים. הוא גם לא מאפשר כי הסנטר לא מספיק טוב לרנינג בק שלך לרוץ קדימה. הקוטרבק נרדף כל הזמן, אז אין לו זמן לחכות לווייד רסיבר שלך, אם הם היו כל כך טובים, ואני ככה זרוק לכם לאוויר, כי יש פה הרבה על מה לדבר, לזרוק מספיק עמוק לתוך האנד זון או הרד זון, אז שם הדברים לא באמת עובדים, אז כן. אני חושב שעל פניו, אורן אתה צודק, יש לו נתונים טובים מאוד, אוקיי?
כן, אבל אני מקבל את כל מה שאתה אומר, פוטבול זה הספורט הקבוצתי האולטימטיבי, אבל בסוף אנחנו יודעים, וגם ההיסטוריה מוכיחה, כל מה שאתה אומר זה נכון, כן? הסיסטם בעייתי, המאמן בעייתי, מקבל תמיד את ההחלטות הלא נכונות, כל מיני שחקנים שהביאו לשם פרי אייג'נטס בשמות גדולים, בצד התקפי ובצד ההגנתי, לא מימשו את הפוטנציאל, אבל בסוף שיש לך את הקווטרבק שהוא הבן אדם, הוא מוצא דרך לנצח. ואתה רואה את זה עם קווטרבקים אחרים בהיסטוריה, אתה רואה שמהאונס שהיו לו הגנות גרועות, הוא מצא דרך לנצח, אפילו שההגנה שלו במקרה הטוב הייתה מחזיקה את היריבה על 27 נקודות, ואירון רוג'רס היה, בסדר, הוא לא לקח יותר מסופרבול אחד, אבל הוא היה מגיע רחוק מאוד בפלי אוף עם הגנות בין הגרועות בליגה, אז השאלה היא גם, עד מתי אתה יכול לספר את הסיפורים האלה בשביל הרברט? אני מאוד אוהב את הרברט, כן? אני גם שנה שעברה מאוד האמנתי בו, והוא יחזב אותי פעם אחר פעם עד שהוא נפצע. הם הרי היו 1-4 או 1-5 לפני שהוא נפצע, כאילו, עד מתי נמשיך להגיד שהוא באמת טופ טיר או טופ פוטנציאל, והוא לא סתם משהו שעטוף נורא יפה ונראה מאוד טוב, אבל פשוט לא מצליח לעשות את המהלך הנכון ברגע הנכון.
אורן, אני חושב שאנחנו דיברנו על זה, ואני כל הזמן מזכיר לך, הייתה פה בעיה של מאמן, זה לא בעיה של קווטרבק, זה בעיה של מאמן.
לא, נכון, אני מסכים איתך, אבל זהו, עכשיו הביאו את המאמן, שעל פניו הכל נהדר.
ואתה תראה,
יש לו את כל הנתונים, אתה מסכים איתי שעכשיו, אם אנחנו מנסים לעשות תנאי מעבדה כמה שאתה יכול, קיבלת בצד של המאמן את הקנדיט המושלם, בן אדם שהגיע לסופרבול, בן אדם עם ניסיון בתור מאמן ראשי, בן אדם עם קבלות גם בקולג', בן אדם עם חיבור שם על האזור, בן אדם שהיה קווטרבק, בן אדם בצד ההתקפי, אפילו קווטרבק בצ'ארג'רס, אם אני זוכר נכון. יש לך פה הכל, אז עכשיו תסכימו איתי שאפשר, אי אפשר יהיה להאשים יותר את המאמן, אי אפשר יהיה יותר להאשים את הסיסטם, בגלל זה אני אומר שזאת עונת מייק או ברייק, אם הרברט לא מצליח גם השנה להגיע לפלייאוף, ובעיניי גם לפחות נצליח משחק פלייאוף אחד,
נכון,
יש פה בעיה.
אבל אני אגיד לך, תראה, זה חשוב להגיד, אתה הזכרת את מהומס, אפשר גם להזכיר את ברדי, הוא לא מהומס והוא לא ברדי, בוא נגיד את האמת, אוקיי? כי מהומס וברדי יש אחד מכל אחד.
לא, ברור, אני מדבר על הטיר מתחת. לך לג'ו בורו, שהיה לו קו התקפה מזעזע בעונה שהוא הגיע לסופרבול. קו התקפה אחד הגרועים, וזה גם מה שהפסיד להם שם את הסופרבול יכול להיות, והוא עדיין הגיע לסופרבול.
חשוב להגיד, כי הוא לא מהומס והוא לא ברדי, אבל מה, הוא גם לא ריין ליף. זוכרים את ריין ליף?
לא, זה ברור.
שהגיע מדיוק מאותו קולג',
מאורגון. מאורגון, כן.
והיום אני די בטוח מוכר אינשורנס, וגם מופיע
לא,
של...
הוא מופיע בגוד מורנינג פוטבול שם, בפעמיים השבוע. לא, שכנעת אותי, הוא לא ריין ליף. השאלה היא, האם הוא ג'ו בורו, האם הוא ג'וש אלן? אוקיי, הוא לא מהומס ולא ברדי, בטח לא חווה, אבל הוא בטיר הזה של ג'ו בורו, ג'וש אלן? או שהוא בטיר של טועה וכל ה...
דאק פרסקוט.
קיר קזנס, כן, דאק פרסקוט וכל השמות האלה. איפה הוא פה יהיה? זאת השאלה.
לטעמי לפחות, לפי מה שאני רואה כרגע, אוקיי, הוא לא ג'וש אלן. אוקיי, ג'וש אלן הוא ג'וש אלן, אבל אני חושב שאנחנו, ובגלל זה עניתי לך בצורה הארוכה הזאת, אני חושב שאנחנו עוד לא ראינו את המהות האמיתית שלו.
לא ראינו את הפוטנציאל, היה לו ככה מאמנים.
אוקיי, ברגע שהוא יהיה מוגן, אז נוכל להתחיל לדבר, 1, 2, 3, 4, 20, 32, מה שזה לא יהיה, אוקיי? אבל אני יכול להגיד לך, כבר עכשיו אני מסתכל עליו ואני אומר לעצמי, זה לא ריין ליף, אוקיי? זה בן אדם עם כוחות אמיתיים,
זה ברור.
עם יכולות נפשיות, הוא מבין מה קורה, אוקיי? ובוא נראה, בוא נראה.
אני אגיד לך יותר מזה.
אגב, יוסי, אני חייב להגיד לך, להגיד שהיו לו מאמנים גרועים, אתה יודע, לדעתי המתאם התקפה בעונה הראשונה שלו בליגה היה שיין סטייקן, כן? שהוא היה מתאם התקפה
של אינדיאנפוליס.
ועכשיו בקולטס, אז אולי היה לו מאמן ראשי בעייתי, אבל... בוא נגיד
אבל הוא היה, התקפה... הוא היה רוקי, רגע, אתה שוכח
סדר,
שוב,
סדר.
תראה, יש בדרך סדר. כלל, שוב, אם אתה רואה פוטבול הרבה שנים, אתה רואה שיש עקומת למידה, אתה רואה שעקומת שיפור, אתה רואה שמאוז בעונת הרוקי שלו היה בקאפ של אלכס סמית, היה שנתיים אחורי סמית, למד את הסיסטם,
שונה לדעתי, אבל כן.
לאט לאט, ואז הוא מתחיל, ואז הוא עולה. בורו נכון? גם כן, שנה ראשונה שלו בכלל נפצע, לפי דעתי גמר את העונה אחרי שני משחקים.
לא, ג'ורדן לאב, יש דוגמאות.
וזה בכלל, תראה, הרברט בכלל לא רלוונטי למישהו כמו ג'ושל. הרברט הוא פוקט פסר, הוא לא רץ עם הכדור, הוא לא מתגלגל דאון דפיל.
אוקיי, ג'ו בורו.
זה סיפור אחר לגמרי. הוא כמו בורו, תשווה אותו לבורו. ואין לך יותר מזה?
אבל בורו הגיע לגמרי AFC והגיע לסופרבול. הרברט לא מתקתק את זה אפילו.
אז אני אומר, עכשיו יש מאמן, ואנחנו תכף נדבר על זה. ואגב, אני אגיד לך עוד דבר, אם הרברט יעשה אפילו, אם הרברט יעשה דברים שריברס עשה, אוקיי? אני חושב שריברס היה קווטרבק יוצא מן הכלל, אגב. אני מאוד אוהב את פיליפ ריברס, וגם כן, לא הגיע לשום דבר. הגיע לגמר AFC, הפסיד לפטריוטס, היה לו איזה עונה, נכון, בעונה האחרונה שלו בצ'ארג'רס, היה כבר, הם ניצחו את בולטימור בחוץ בהפתעה, ואז כן. הגיעו לניו אנגלנד והפסידו, וזה שוב עניין של סיסטם. זה כמו הג'אטס, זה כמו הווייקינג, זה קבוצות סירחון, עם סנץ', וכל זה קורה עד שמגיע מאמן ברמה, ובונה סיסטם.
אז זה האיש, אז בוא נדבר על ארבע.
וזה בליצ'יק בפטריוטס, וזה אנדי ריד בקנזס סיטי, וזה הולך להיות ג'ים ארבו. תזכור שארבו, לפני שהוא הגיע לניינרס, הם גם כן היו בשני עשורים מזעזעים.
קבוצה צירחון, מי שאמרת.
עוד פחות משנתיים הוא הביא אותם לסופרבול עם קולין קפרניק. קמר. אז בוא נדבר על ארבו. נכון. שמיס, כמה ג'ים ארבו, כמה התלהבות גדולה, ואני אומר לך אצלי, אוף דה צ'ארט, ואגב אני...
לא, יוסי, מה אמרת? סופרבול תוך 3 שנים אמרת, לא?
סופרבול תוך 3 שנים.
זוכים.
מגיעים לפחות.
מגיעים?
תשמע, אני בניגוד לכל עונה אחרת, ואני יכול לעשות לך רשימה ארוכה של כל מי שהיה מאז בובי רוס, אוקיי? פחות או יותר. אל תבחן אותי, כי יכול שאני אקשל באיזה 2 או 3 שמות, אבל בסדר, לא, והיו יותר מ2 או 3 כמובן, אבל אני בצורה לא רגילה, עקבתי בתקווה מוחלטת, אוקיי? שג'ים הרבו יבוא ויציל אותנו סוף סוף מהעליבות הזאת, אוקיי? ובאמת שזה קרה, לא היה שמח ממני, ואני חייב לעלות פה, אני צופה בהרבה מאוד ומאזין הרבה מאוד פודקאסטים, יש איזה פודקאסטר לי הקסו, תכף אני אצלח בשם השלישי שלו, איזה מין אחד, שיער לבן לגמרי, כאילו מדבר 500 שנה כבר על פוטבול, והוא סיפר סיפור שאני לא שמעתי באף מקום אחר, הוא אמר שממש מיד אחרי העונה הקומישיונר פנה למשפחת הבעלים של הצ'ארג'רס, הם קוראים לעצמם the first family of football, לא משנה, כל מיני דברים כאלה, ואומר להם, תקשיבו, אתם רציתם לבוא ללוס אנג'לס, אתם רציתם אצטדיון, אוקיי? אתם רציתם ורציתם ורציתם, וכל מה שרציתם אני נתתי לכם. עכשיו הגיע הזמן, put your money where your mouth is. אוקיי? ותביאו את הרבו, ותביאו את כל מה שצריך, כי הקמתם כבר פסיליטי מדרום לעיר, שבו אתם תאמנו, אבל put your money where your mouth is, כי אתם הגעתם ל-irrelevance, זה מה שהוא אמר להם, אוקיי?
כן. לא, אתה רואה במשחקים בלוס אנג'לס, זה כאילו יותר
אוהדים של הקבוצה היריבה.
כן. תשמע, זה מסורת שקשה, לוס אנג'לס אף פעם לא הייתה, היא תמיד הייתה עיר יותר של כדורסל וזה, אבל זה הביא אותם לשם.
אבל הוא גם, הבחור הזה, לי הקסו הזה, הוא מדבר על זה ש... תקשיב, לוס אנג'לס, בניגוד לסן דייגו, הוא שוק ספורט ענק, אוקיי?
נכון.
שתי קבוצות כדורסל, שתי קבוצות פוטבול, MLS, שתי קבוצות בייסבול, אוקיי?
בייסבול, כן.
היכולת שלך להגיע ל-irrelevance היא מהירה מאוד, אוקיי?
כן.
ואתה עושה את כל הטעויות שהם עושים. 3 מאמנים בעשור, אוקיי? והאמת, מאמנים לא כאלה רעים, אוקיי? חוץ מברנדון סטיילי.
חיכיתי לתוספת הזאת.
אז באמת, תודה לאל, אוקיי? שהמשפחה הראשונה של פוטבול, כמו שהם קוראים לעצמם, באמת עשו את הדבר הזה. ועכשיו יכול מאוד להיות שאנחנו, אני לא, אתה יודע מה, לא יכול מאוד להיות, כי האדון הנכבד הזה הגיע, איפה שהוא לא הלך, הוא זכה. אתה יודע, זה לא תמיד לקח לו בשנה הראשונה.
עד משמעית.
אז הציפייה שלי, הציפייה המוחלטת שלי, שזה עומד לקרות, אוקיי? אני לא אגיד לך נזכה בסופרבול, אבל וואלה, בוא נגיע ל-AFC Championship, בוא נגיע לסופרבול, אולי נפסיד, אבל אתה יודע, כל הדברים האלה, סיפרתם על המשחק העלוב הזה לפני שנה בג'קסונוויל, לא, באמת, זה לבכות, אוקיי? לבכות.
נכון, משמעית, חד משמעית.
אין קבוצה שעשתה את זה יותר גרוע מהם, כאילו זה רשום בדפי ההיסטוריה, ההפסד הזה.
כן, והרבו הוא בונה לו שם את החממה שלו, גם בצד ההגנתי הוא הביא את ג'סי מינטר שם את ההגנה שלו במישיגן, והוא מביא את החבר שלו גרג רומן שהסתובב בליגה, והוא היה מתאם מהתקפה שלו בניינרס אני חושב, ופה עולה השאלה, כי אני רואה כל מיני נתונים, אני קצת קורא ואני עושה כל מיני נתונים אצלי בבלוג, ככה לסקר את כל הקבוצות, ואני רואה, איזה מעין התקפות בנה גרג רומן, ואיזה דברים גרג רומן מדבר עכשיו, והוא מדבר כמה חשוב שיהיה לג'סטין הרברט משחק ריצה. נכון. וגרג רומן אוהב לרוץ, הוא אוהב לרוץ הרבה, היחידות שלו מובילות את הליגה, או בטופ של הליגה בלרוץ, ואז אתה אומר, טוב, יש לך פרנצ'ייז קיובי הרברט, יש לו כזאת זרוע, ואתה אומר, אנחנו נגיע רחוק בכוח הזרוע של הרברט, והוא אומר, לא, אני מאמין במשחק הריצה, אני רוצה לבנות את ההתקפה על משחק הריצה, אז מה הדיבור עכשיו, מה אתה חושב שבעצמך שצריך לעשות, מה הדיבור אצל האוהדים, הם רוצים שזו תישאר התקפה של הרברט, או שזה יהיה יותר מאוזן, או לאיזה כיוון זה צריך ללכת?
תראה, בסוף זה passing league, כל הזמן מדברים על זה, אוקיי? ואני שווה להוסיף, אתה יודע, גם במיוחד בגלל העניין הזה עם הסנטר והאופנסיב ליין,
הוא הולך לפרוש לינסלי עכשיו? כי ראיתי עושים לו ריסטרקצ'ר, עשו לו ריסטרקצ'ר מטורף, ויש דיבור שיש מצב שהוא פורש.
תראה, הדיבור שאני ראיתי, אני עוקב אחריו בסרטונים שהוא מפיץ, הוא אמר, במרץ אנחנו נדע מה קורה. לאורך כל העונה, זה לא היה נראה כאילו שהוא באמת יחזור, וחבל, כי הוא באמת, הוא שחקן מעולה, ורואים את ההבדל. אבל אם אתה גם מסתכל על ה-running game של הצ'ארג'רס, אתה פתאום מבין שאפילו עם כל הדברים האלה היו שם, אוסטין אקלר, אני מת עליו, ובאמת הוא...
גם אני, גם אני.
אתה רואה איזה שחקן. כאילו, והיכולות שלו בחדר האימון וזה, אבל אם אין לך את מי שיפרוס לך את הדרך, אם אין לך בלוקינג טייט אנד שאין להם, אוקיי?
בדיוק.
אז זה לא יעבוד, ואם אתה מוסיף על זה את ג'ושוע קלי, נו, באמת, אוקיי?
כן.
כבר שלוש שנים אתה יותר רובד
שם. כמה פעמים הוא החזב אותי
בפנטזיה השנה במקום אקלר,
וואי וואי.
זה הספילר שמדברים עליו כשחקן נהדר, שרק בארבעה משחקים האחרונים הביאו אותו, וגם אז הוא לא באמת עשה, ויש שם עוד איזה שניים או שלושה כאלה שרובצים להם. אז אם אתם באמת רוצים, תביאו את השחקנים האלה, שבאמת יודעים, תשקיעו בהם, תשקיעו, תיתנו להם את הכלים האמיתיים, גם אם זה הפלייז הנכונים, גם זה מי שיעשה להם את הבלוקינג הנכון, ובואו נשחק, אבל תשמע, בסוף זה פאסינג ליג, אוקיי? ואתה יודע, לוס אנג'לס זה הוליווד, אוקיי? אתה צריך לתת את הדבר הנכון. אז כנראה שיהיה running game, אוקיי? ואני מקווה שהוא יהיה הרבה יותר טוב ממה שהוא היה. אם הם רוצים להיפטר מאקלר, שיפטרו ממנו, אם לא, זה לא, כאילו, זה כבר החלטות שלהם. אני לא באמת בשנה וחצי האחרונות רואה את אקלר, כי אתה יודע, איך אמרנו קודם, בנו של אלוהים, אבל בסדר. אני לא מאמן, זה לא ההחלטות שלי, ואני תומך במיוחד במישהו כמו הרבו שבאמת יחליט, אבל אם זה מה שאתם רוצים, קדימה, בואו נעשה את זה, אבל נעשה את זה על אמת, לא כל מה שהיה.
אז אני אגיד לך שכמו שאני רואה את זה והתחלתי לעשות מחקר, כמובן לפני כל תוכנית אני עושה קצת ריסרצ', אני מבין שבבחירה החמישית, הצ'ארג'רס כנראה הולכים לקחת טייד אנד, הם הולכים לקחת...
רגע. יש ברוק, עוד ברוק באוורס.
ברוק באוורס, טייד אנד.
או ג'ו אלט. ג'ו אלט, יש דיבור נכון. חזק על ג'ו אלט, שהוא האופנסיב טאקל...
או מליק נייברס. זאת אומרת, שבבסיס, כמו שאתה אומר, תראה, בסופו של דבר צריך להבין, שמשחק ריצה טוב, פותח את משחק המסירה. נכון. הרי זה הכל טריקים, איך אומרים, מירור אנד סמוקס,
ב-NFL,
שאתה עושה פליי אקשן פסס, שאתה עושה טריק פלייז, אתה בעצם משחרר את הקווטרבק להרבה יותר זמן, כדי לשחרר את המסירות קדימה, וזה לפי דעתי, על זה הם יעבדו באוף סיזן בעיקר. אורן, בחירת הדראפט, כן. בוא נדבר שנייה.
רגע, לפני הדראפט,
חשוב... לא, אבל כמה טיידן חשוב, אוקיי, מה אתה רוצה לדבר?
אני רוצה לפני הדראפט, כי הדברים האלה קשורים אחד בשני לדבר, אתה דיברת על משחק המסירה, בוא נדבר רגע פרי אייג'נטס ושחקנים שיכולים להיות קאפ קאז'ולטיז, כי דיברת על משחק המסירה, ואני רוצה לדבר על זה לפני הדראפט, כי הדברים קשורים אחד לשני, הרי אתה לא תביא את מליק נייברס אם יש לך גם את קינן אלן וגם את מייק וויליאמס כנראה. ואז עולה פה השאלה, תשמע, כל אחד מהם, אם אתה משחרר אותו עכשיו, אתה חוסך מעל 20 מיליון דולר בקאפ.
כרגע יש לך קאפ של 44 מיליון דולר מעל הקאפ הצ'ארג'ר, שזה הסקנד וורס בליגה.
כן. לא יודע אם זה 44,
אבל חשוב להגיד, וזה חדשות של ממש הימים האחרונים, אני אתמול בלילה ראיתי את זה, מסתבר שה-NFL נתנו מתנה מאוד גדולה לצ'ארג'רס, בזה שהם העלו את הקאפ.
לא רק לצ'ארג'רס, לכולם. כן, אבל... $30 מיליון, כן.
אז בעצם מצבם כבר לא כזה קשה כמו שהוא היה, אבל עדיין קשה. אבל
אז בוא נעשה כזה, משחק, כמו שעשינו פעם קודמת, אתה ה-GM עכשיו. וברור, הם לא ייקחו את זה מהפה שלך ובצוע, אז אתה לא צריך לפחד. תגיד לי מה אתה עושה עם השחקנים האלה, כי יש לך פה, אני מסתכל עכשיו על הרשימה של החוזים הכי גדולים והקאפיץ הכי גדולים, ואתה עובר אחד אחד, אתה הולך לארבעה הראשונים, ווואלה, כולם פה בדיבור לטריידים ולקאטים, ואתה חוסך המון כסף, קליל מק, הייתה לו אחלה עונת באונס בק, 17 סקים לדעתי.
17 סקים, אף אחד לא מדבר על זה, אוקיי?
נכון.
לא, הייתה לו אחלה עונה, אבל אם אתה חותך אותו, לא חותך אותו, עושה לו טרייד, אתה חוסך 23 מיליון דולר בקאפ.
אז אני אגיד לך, אוקיי, אם אתה מדבר על שני הקצוות האלה, אני אומר, תיקח את החבר שלו בצד השני.
ג'וי בוסר, גם 14 מיליון.
אוקיי?
ופצוע.
2.5 עונות, שיחקת לי בערך חצי עונה ב2.5 עונות האלה. אדוני, היה נורא נחמד, אתה שחק עם אח שלך בסן פרנסיסקו, איפה שהוא משחק, אני לא זוכר. תהיה בריא, באמת, זה לא עובד.
יפה, אהבתי, אז אתה חותך בבשר החי, אתה אומר לשמור את מק, לשחרר את בוסה.
כן, הוא עדיין יחסית צעיר, הוא לא, אתה יודע, ילד, אוקיי, אבל 17 סאקס, אוקיי, זה מספר יפה, ואף אחד לא שם לב לזה בכל הבלגן עם ברנדון סטיילי, ואגב, שכחנו לציין גם את ה-GM שהלכו הביתה, והוא עכשיו אצל הריידרס, אז בסדר.
כן. יפה, אז דיברנו על האג' ראשרס, מעניין. בוא נדבר על חדר הווייד רסיבר, אמרת פציעות, אמרת חדר הווייד רסיבר של הצ'ארג'רס.
כן, בדיוק.
קינן אלן ומייק וויליאמס. קינן אלן רסיבר מדהים בעיניי, ראוט ראנר, טופ 3 בליגה, הבן אדם לא מצליח להישאר בריא, אני לפני שנתיים הלכתי על שניהם אגרסיבית בפנטזי, נפצעו לי ממש מוקדם, השנה לא הלכתי, אכלתי הרבה חצץ מקינן אלן בפנטזי, אבל גם שם הוא נפצע בסוף העונה, ומייק וויליאמס הרבה לפני זה,
כן.
קווינטון ג'ונסטון שהלכו עליו גבוה בדראפט, בחירת סיבוב ראשון שנה שעברה, נראה שזה לא זה, מה אתה עושה? קינן אלן, אתה חותך אותו, מעביר אותו בטרייד, 23 מיליון חסכת. מייק וויליאמס, 20 מיליון חסכת. דד קאפ, לא נוראי, סביב 11-12. מה אתה עושה איתם?
הפוקוס שלי, אוקיי, הוא דווקא על מייק וויליאמס, אוקיי? ומהבחינה שלי, תלך הביתה, אוקיי? כי באמת, אם אתה מסתכל עמוק למה שקורה פה, אוקיי? הוא זה שבאמת מאכלס את חדר הפציעות הכי הרבה, בשנתיים האחרונות, אוקיי?
אני מסכים, אני מסכים איתך.
וקינן אלן, הדבר שמטריד אותי הכי הרבה, זה כאילו, הוא כל הזמן תופס, אבל רוב הזמן תסתכל, רוב הכדורים שהוא תופס, 15, 20 יארד, אוקיי? אתה לא תראה אותו תופס כדור של 30-40 יארד.
כן, הוא יותר פוזיישן רסיבר, הוא יותר פוזיישן רסיבר.
הוא סוג של טייד אנד בעצם, כי אתה יודע, הוא
כמו אנטוניו גייטס. הוא מזכיר לי את אנטוניו גייטס, הוא רילייבל.
זה פוזיישן רסיבר, גייטס הוא טייטנד היה, אבל כן, אבל הוא פוזיישן רסיבר, ומייק וויליאמס זה יותר ביג פליי רסיבר, אבל אז מי מהם אתה שומר ומי אתה חותך?
אז את וויליאמס אני שולח הביתה, אוקיי? אני מסכים. בכלל בלי מצמץ, אוקיי? כי באמת, המעט שהוא עשה, 2-3 תפיסות שהוא עשה, אוקיי? לדעתי היה שם טאצ'דאון אחד, אם אני זוכר נכון, תקנו אותי אם אני טועה. זה לא, שוב, אין פה ערך מוסף אמיתי, אוקיי? אנחנו שמים הרבה מאוד כסף, ומה התוצר שאנחנו מקבלים? עכשיו, קווינטון ג'ונסטון, אוקיי? אני מאוד מאוד אוהב את הבחור באתלטיק, פופר שמו, הוא הביט ריפורטר של הצ'ארג'רס, והוא כל הזמן אומר, חבר'ה, עונה אחת, תנו לבן אדם להתפתח, אתה מזהה שהשחקן יש לו בעיות של חשיבה עצמית, האם אני מספיק טוב, האם כל הדברים האלה. אני חושב שמישהו כמו ג'ים הרבור יכול לרפות את הדבר הזה, אוקיי? ויש לי איזשהו מעט אופטימיות לגבי קווינטון ג'ונסון ומה הוא יכול לעשות. בעונה שנייה שלו, אבל אם אתה לוקח, אתה שם אותו על המוזניים לעומת מייק וויליאמס, אתה אומר לעצמך, בוא נגיד שאחד מהם ייקשל, אוקיי? שאני אשאיר אחד מהם והוא ייקשל בשנה הבאה, כי אתם יודעים, זה מנטליות של הצ'ארג'רס, they keep on charging, אוקיי?
כן.
אנחנו כבר מצפים שזה עומד לי.
לא, זה הנפר. מייקל וילבון קורא להם הנפר. אתה מכיר את מייקל וילבון?
כן, כן, כן.
הוא תמיד קורא להם, the chargers are the nappers. הם מתחילים תמיד טוב את העונה, מנצחים 3-4 משחקים, ואז כמו שאתה אומר, בין מחזור 4-10, מפסידים 5-6 משחקים.
שנה זה אפילו לא היה את זה.
נרדמים, the nappers.
אז אני אומר, בוא נשאיר את קווינטון ג'ונסטון, אוקיי? במעט כסף
שהוא... שמע, פה כלכלית, פה כלכלית, זה no brainer, כי הוא על חוזה רוקי, כן? יש לך אותו בזול לפחות עוד 3 שנים.
בסוף זה ביזנס. ואת מייק וויליאמס, תשלח למי ש... רוצה שימלאו לו את חדר הפצועים שלו, אוקיי?
כן.
הבנו את הקטע, זה לא עובד.
ברור.
יש פה רשימה ארוכה, כן. אגב, אורן, יש פה רשימה ארוכה של פרי אג'נט שאני רואה, אני לא מכיר את רוב השמות, אבל מה שעולה לי פה בעיניי זה אוסטין אקלר, אוסטין אקלר, ג'יילן גייטון, ג'יילן הוקינס.
ג'רלד דוות.
אוקיי, ג'יילן גייטון, עוד שחקן אחד שאתה אומר לעצמך, אח שלי, מה עשית? באמת, אוקיי? כל פעם שהוא עולה לשלושה מהלכים, שניים מהכדורים הוא איכשהו מפספס, בשלישי הוא נופל, אוקיי? אז זה גם, שחקן, עזבו, שלחו אותו הביתה, זה לא... אין פה שום דבר.
אני רוצה לשמור את אקלר. אני אוהב את אקלר. אני אוהב את אקלר מאוד, אני חושב שאקלר היה מאוד מפספס.
אני מאוד אוהב את האטיטוד שלו, אוקיי?
נכון. הוא מאוד מזכיר לי, לא על הדניאן, אבל את מי הוא מזכיר לי, אני מנסה לחשוב על רץ באמת שיודע גם, גם לרוץ, גם למסור, מרשל פולק, הוא מיני מרשל פולק כזה, מי שזוכר, כן. הרמז האגדי שלקח סופרבול, כן. עם קרט וורנר, ואני שוב אומר, אני תמיד חוזר לשם, כמה שזה נשמע נדוש וחזרתי, הכל מתחיל ונגמר בסיסטם שמוביל המאמן, מאמן, כמו ארבו, בא ומסתכל, כמו שאתה אומר, עזוב, מייק וויליאמס, סבבה, הוא נפצע כל הזמן, לך הביתה. אקלר הוא כלי מטורף, הוא יכול להוריד את הפרשר מהרברט, בוא נשמור אותו, נמצא איך לזה, נתגבר אותו. אגב, לפי דעתי אין להם רנינג בקס בכלל, מעבר לאקלר.
אני גם,
לא, זה יש, להם, יש להם, יש להם,
יש דיבור על ג'וש ג'קובס.
אתה, כן. אתה מדבר על ג'ושוע קלי, איזיה ספירה שהם בקושי השתמשו בו, על כן. אלייג'ה דודסטון, שגם בו בקושי השתמשו, אז, 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 אז אני לא חושב שהם באמת הם יראו את הכדורים המחסנית הזאת, אוקיי? הם השאירו את הדי מלאה.
כן.
אבל איזיה ספילר, הסתכלו עליו בסוף העונה, התוצאות היו ככה ככה, אתה יודע, אבל...
כן.
שוב, אם האופנסיב ליין היה עובד כמו שצריך, יכול להיות שזה היה עובד יותר טוב.
תשמע, אני אגיד לך מה הבעיה שלי עם אוסטין אקלר, אני גם אוהב אותו מאוד. אני חושב שהוא, מבחינת הטייפ, הוא מתאים לליגה של היום, הוא זה שחקן שיכול לתפוס 100 כדורים בעונה, והוא גם טוב יחסית בשורט יארדג', למרות שהוא לא שחקן גדול, הוא לא דרק הנרי ולא מרשון לינץ'. הבעיה איתו זה, א', שהוא מסיים חוזה, ב', שהוא כבר עוד מעט בין 29, וזה היה נראה לאורך העונה שהם בעצמם כאילו קצת מתחילים להתקדם ממנו, אתה יודע, היה לו יוסריג' מטורף לפני שנתיים, כל מי שבחר אותו בפנטזי מאוד נהנה, ושנה שעברה זה הלך בדח, ובאמת כל מיני ג'ושוע קלי כאלה התחילו לאכול לו מהעוגה, וזה נראה כאילו הם הולכים שם לאיזה ריסטארט, אני רואה שבווגאס כרגע הם מובילים בעוד זה להביא את ג'וש ג'ייקובס, שהוא שחקן שהוא צעיר ממנו באיזה 3 שנים לדעתי, אולי צריך טיפה לרענן, כי אתה יודע, הראנינג בק עם החיים הדף שלהם הם מאוד קצרים, הם אולי הכי קצרים בליגה.
נכון, ושוב, אני במקום הזה, אני באותו מקום כמו עם מייק וויליאמס, אם זה לא מתאים לכם, כי הוא לא נפצע, אתה רואה שהוא משחק רוב הזמן טוב, האיכויות שלו מבחינת איך שהוא שומר על הגוף שלו וכל זה, דברים נהדרים, באמת רק להסתכל וללמוד, אבל בוא, הבאנו את ג'ים הרבו, תחליט, אם אתה יכול...
אתה שומר אותו או שאתה מעדיף ג'וש ג'ייקובס?
אני, אתה יודע, אני פרווה. אוקיי, אם זה נכנס למספרים הנכונים, אז בסדר, אבל להתאבד על זה, לא הייתי מתאבד, אבל אתה רואה, זה זה הרבה יותר חיובי מאשר מייק וויליאמס למשל, אוקיי? או ג'וי בוסה, אוקיי?
יש עוד איזה שחקן מכל הבאים שהם פה unrestricted free agent, ג'רלד אברה, טריק הנדריקס, כל השמות האלה, מישהו שהיית ממש רוצה לשמור ברמה של לשלם לו קצת כסף יותר גדול ולשמור על כסף.
אז אם אתה חוזר למשל לעבר את אחד המשחקים הראשונים בעונה הקודמת, לא האחרונה, אוקיי? אתה תחזור ואתה תראה, זה אחד המשחקים הראשונים, הוא מסמן למאמנים שהוא לא, אין לו את זה, אוקיי? תוציאו אותי מהמשחק, אוקיי? הם לא מוציאים אותו, אוקיי?
מה, הוא היה עייף או פצוע?
הוא עייף, עייף, עייף. זורקים לו את הכדור, אוקיי? הוא לא תופס אותו, והצ'ארג'רס מסידים את המשחק, אוקיי? ואני מאותו רגע, וואו, אוקיי, אח שלי, היה נעים, תהיה בריא, אבל באמת בעונה הזאת היא, וגם בעונה הקודמת לפניה, הוא חזר לעצמו ונתן עבודה. להגיד לך שבשביל זה אנחנו צריכים לא להביא עוד שני שחקנים אחרים שכל אחד מהם יעלה חצי ממנו? לא יודע, אבל זה גם, אתה יודע, יש לנו ג'ו אורטיז, הוא יודע מה הוא עושה, GM רציני, אמנם פעם ראשונה שלו, אבל בתור מהבולטימור רייבנס, אבל הוא טלנט אבליואטר ברמות אחרות לגמרי. בוא ניתן לו באמת לעשות את העבודה שלו, אוקיי? ושהוא יחליט, אוקיי?
כן, אז בוא נלך מפה אולי באמת לדראפט, כי יוסי דיבר קודם על ברוק באוור, שזה אולי קצת גבוה בשבילו מקום חמישי, אבל זאת אופציה, וזה שחקן, זה פרוספקט טייטנד אחד הגדולים שהגיעו לדראפטים בעשור האחרון. תשמע, אם אתה מוותר על ג'רלד אברד, ואני יודע, כי עשיתי איזשהו פוסט שמרכז את כל הפרי אג'נטס, אין פרי אג'נט טייטן שהוא מעניין יותר מדי, יש לך כל מיני דלטון שולט ונואה פנט ושמות כאלה, לא תקבל משם עד שדרוג גדול. אז יכול להיות שזה באמת צריך להיות ברוק באוור, אז באמת אתה מקבל מישהו על חוזה יחסית זול, לא שטייטן זה עמדה נורא יקרה, אבל אתה מקבל מישהו יחסית זול, עוד נשק בשביל הרברט, מישהו שגם לא יודע איך הוא בתור חוסם, אבל בתור רסיבר, בעיקר יארד אפטר קאץ', הוא מדהים, ואולי זה באמת צריך להיות ג'ו אלט כזה, כאילו טאקל, לבנות דרך קו ההתקפה, מה, איך אתה רואה את זה, לאיפה אתה היית הולך עם הבחירה הזאת? או מליק נייברס?
תראה, התחושה שלי בעניינים של הדראפט תמיד עומדת על תוך כמה זמן אנחנו מצליחים למנף את הדבר הזה, אוקיי? כן. ואני אקח לך מתוך הצ'ארג'רס דוגמה מטורפת, טולי טופיטולופו, זוכרים אותו? אוקיי, קשה מאוד להגיד את השם שלו, אוקיי, מספר 45, אוקיי, שאגב השם שלו, השם הפרטי שלו זה זה שרץ לכנסייה, שכל אני אחיה, אני לא מכיר את הדברים האלה, אוקיי, ואתם נכנסים, לרשתות, אתם, הוא אומר את כל השם המלא שלו, זה 10 דקות של שם, אוקיי?
כן.
אבל הוא, מספר 45, תראו, לקח לו 3-4 משחקים, והם הבינו את הקטע, אוקיי? הבחור בן 21, מביא תפוקה מטורפת, אוקיי? עכשיו, אם אתה אומר לי, אני בוחר, אתה תשים את השם, תמלא אתה את החסר, תשים, אני מביא את השם הזה, שהוא טייט אנד, והוא טייט אנד חוסם, אוקיי? ואני יכול תוך 5 משחקים, והאוף סיזן, לייצר ממנו שחקן שנותן תפוקה, אני אומר לך קדימה, I'm on board, אוקיי? אבל כן. זה הדבר שבאמת היה חסר לדעתי עד עכשיו, במנהלה והמאמנים של הצ'ארג'רס. מישהו שבאמת יכול לזהות, ואתה יודע, זה לא חצי אומנות, חצי מדע, שבאמת יכול לזהות שחקן שאתה אומר לעצמך, אנחנו מכניסים אותו עכשיו, והוא נותן אימפקט כבר העונה הזאת, אוקיי?
כן, כי זה לא נט ריבילד, אתה מנסה כבר עכשיו, אתה רוצה פרסט דיי סטארטר בבחירה מספר 5.
עכשיו, אתה אמרת גם, אין שחקנים אחרים, אני לא בהכרח בדעה הזאת, ונראה לי שאתה מכיר יותר את כל השמות בכל הליגה מאשר אני מכיר, אבל אתה יודע, בסופו של דבר זה פאזל מאוד מאוד גדול, וקבוצה A יכול לבוא ההוא, ואז פתאום הטייד אנד הזה, שהוא בעצם קצת פחות, הוא דווקא כן מתאים לצ'ארג'רס, אז אתה לא באמת...
לא, דיברתי על פרי אג'נס, דיברתי על פרי אג'נס, אין שם שמות גדולים, זה כבר מה שאמרתי, ספציפית לעמדה הזאת, ביחס...
עכשיו, בצ'ארג'רס יש גם את דונלד פארם, שנתן עבודה.
פארמר, כן.
פארנם, כן. פארמר זה אחד אחר, דונלד
פארם... פארמר זה רסיבר, פארנם, דונלד פארם, הוא איזה 6-6, משהו כזה.
אז דונלד פארם נתן עבודה, סטון סמארט, שזה שם שכמעט לא מכירים אותו, הפעמים המעטות שהם הכניסו אותו, היה שם איזשהו ניצוץ, להגיד לך שהוא באמת הדליק את המשחק, לא, זה לא, כן. זה לא מה שקרה. אבל יכול מאוד להיות שבתור טלנט אבליוטר, ג'ו אורטיז יבוא ויגיד, תקשיבו, נשקיע בבחור הזה, יכול להיות שהוא ייתן לנו מה שאנחנו צריכים, לא צריך ללכת לחפש במקומות אחרים.
כן.
אני אגיד לך מה אני עושה.
אז זה לא נשמע שאתה נעול על איזה מישהו, על איזה עמדה יותר מדי.
לא, אני נעול על טולי, אוקיי?
על טולי, כן. טולי, אחלה טולי.
נתן לנו את העבודה, באמת.
לא, זה אחלה טולי, אני ראיתי אותו. כשראיתי צ'ארג'רס שנה שעברה, אז לא היה אפשר...
אורן, בוא רגע נעשה סדר עם זה, כי אני רוצה לדעת איך הצ'ארג'רס מביאים סגל לשנה הבאה, שתוך 3 שנים מגיע לסופרבול. אז חכה, אני עשיתי פה איזו הכנה, ואמרתי לך, התכוננתי לפרק הזה.
יפה.
הם רצו פריסטייל, שנייה. יש לנו, בוא נדבר רגע על הדיפנסיב ליין, בוא נסגור את הפינה של הרנינג בק, ווייד רסיבר, טיידן, דיברנו כבר, והסקנדרי שהיה קטסטרופה, הם היו הגנה השלישית הכי גרועה נגד המסירה.
כן, שזה אתה יודע, החתמת פרי אג'נט הכי גדולה שלהם בשנים האחרונות הייתה ג'י.סי. ג'קסון, שהביאו אותו באיזה 85 מיליון דולר, ובאמצע העונה חתכו אותו, הלך לפטריוטס, הסריח גם, הרי הוא הגיע מהפטריוטס. גם שם, הוא חזר לסיסטם שבו הוא פרח, וזה הביא אותו לחוזה הגדול, וגם שם הוא הסריח ונחתך.
איזה פרי אג'נט אתה מביא כרגע לקבוצה, ומה אתה מביא מהדראפט? בהנחה שכן הם יביאו את הטיידנד או את הריסיבר, שיחליף את מייק וויליאמס, דיברנו על הבחור מ-Neighbors, נכון?
מליק Neighbors, מ-LSU,
כן. אז מה אתה משקיע בעיקר את הקפיטל שלך באוף סיזן הזה? בוא נעבור דבר דבר ותן ככה בקטנה, ואז עמית ייתן את הסיפור, את הקטע שלו.
טוב, תראה, זה מתחיל מאיך הם הולכים לפנות את המקום בקאפ, אחרי ההעלאה שהם ראו, אני מסתכל לך ב-Over the Cap, סבבה, מי שלא מכיר, Over the Cap זה האתר שממנו אפשר להתעדכן בנתונים הכי עדכניים, יש מה שנקרא Total Cap Space ויש את ה-Effective Cap Space, ה-Effective Cap Space זה שאתה לוקח בחשבון שהם יחתימו גם את הרוקיז, אז אני מסתכל כרגע על המספר שמופיע פה 25 מיליון over, סבבה? ואז שאלה זה את מי אתה, את מי אתה חותך, מי אתה מביא, מי אתה מוציא בטריידים, מי אתה חותך, ומתי אתה עושה את זה ואיך. אבל בוא נגיד שהם יכולים לפנות פה מקום די בקלות, אם הם חותכים את ג'וי בוסה, אתה מפנה 14 מיליון, אתה חותך את מרקוס וויליאמס, את מייק וויליאמס, אתה מפנה עוד 20, זהו, אתה כבר 11 מתחת, סבבה?
כן.
נגיד אריק קנדריקס לא מחזירים אותו, זה עוד 6.5 מיליון. אוקיי, בוא נגיד יש לך איזה 20 מיליון דולר. אני מאמין בשיטה של לבנות דרך הקווים, אוקיי? אני אוהד איגלס, אולי בגלל זה אני משוחד, אתה בונה את הקבוצה שלך דרך ה-line of scrimmage. כל מה שקורה מאחורי זה, זה כבר הסכים, זה כבר, בוא נגיד אם יש לך קווטרבק טוב, הוא יכול להסוות רסיברים פחות טובים, הרנינג בק אני חושב שאתה יכול בזול למצוא מציאות, אם זה בבחירת דראפט מאוחרת, או איזה פרי אג'נט יחסית זול, אז אני בונה דרך הקווים, אני משקיע חזק בקו התקפה, אני הייתי הולך על ג'ו וולט בבחירה שלהם, לא הייתי הולך ברוק באוורס, ומי היה שם עוד נייברס, לא הייתי הולך גם נייברס, הייתי נשאר עם קינן אלן ופלמר, ולא יודע, מוצא בסיבוב יותר מאוחר איזשהו רסיבר, אז הייתי הולך אופנסיב טאקל, יש לך מצד אחד את ג'ו וולט, מצד שני את רשון סלייטר, יש לך זוג טאקלים מעולה, צריך לראות מה קורה אחר כך עם הבפנים. אחרי זה יש לך פער בקו הגנה. אם אתה משחרר את ג'וי בוסה, אתה צריך למצוא אג' בצד השני. גם כי אתה צריך לראות מה אתה עושה שם. ואז אתה צריך לראות, אני אגיד לכם מה קורה עם הקאפ ועם פרי אג'נס. כאילו יש לך אחלה פרי אג'נס, בוא נגיד בתור דיפנסיב טאקל, שהם יהיו עיקרים, כמו ג'סטין מדוביקי מהרייבנס, ליאונרד וויליאמס, כבר לא זוכר בדיוק את כל השמות. אבל הבעיה שעכשיו הקאפ זינה ככה, זה עוזר לך to get under the cap, אבל זה 30 מיליון דולר שהולכים לכולם, כן? אז הקבוצות שהיה להם כבר הרבה קאפ, עכשיו יהיה להם עוד יותר, הם יכולים לשלם סכומים הרבה יותר גדולים, וכאילו יהיה יותר קשה למצוא מציאות, בוא נגיד, בלשון המתה, לכל השחקנים היותר מבוקשים האלה, אז אני לא חושב שהם יכולים להביא אולי יותר מפרי אג'נט אחד, שהוא יסגור להם איזושהי פינה. אני חושב שהם יצטרכו ללכת על כל מיני שחקנים, בוא נגיד, value players כאלה, בחוזה של שנה אחת או משהו, זה לא יהיה לא יותר מדי גדול, הם לא יוכלו לחלק עכשיו חוזים של 20 מיליון דולר לשנה לחמש שנים. אז הם יצטרכו לסגור את הפינות האלה עם חוזים כאלה לשנה אחת, ולקוות לפגוע בדראפט כמו שצריך, ושכל שאר הדברים יסתדרו, ואני חושב שזה באמת יצטרך להיות יותר בצד ההגנתי, פרי אייג'נס או כסף שילך, ובצד ההתקפי לקוות שהרברט והסקים של הרבו יהיו מספיקים, יחד עם קינן אלן בתור וייד רסיבר 1, ושכל שאר הדברים מסביב יסתדרו, ובעיקר קו התקפה, כן.
אני, עמית, מה איתך, מה אתה חושב? מסכים עם מורון?
אני מסכים בגדול עם מורון, ויש פה עוד נקודה אחת ששווה לציין. אחד הדברים שמאוד הטרידו אותי לאורך השנה הזאת, הם הדיפנס של הצ'ארג'רס מבחינת כסף, היא הייתה השנייה היקרה ביותר בליגה, אוקיי? מבחינת התפוקה, בואו, כן? בואו נתקדם, כי זה כל כך עצוב גם מה היה. אוקיי? ואותי כל העונה עניין, איפה היה הדיסקונקט? הבאתם את כל השחקנים האלה, עזוב ההוא שחזר חזרה לפטריוט.
כן, ג'ייסון נפטרת, בוא תראה איפה הכסף. זה קליל מק וג'וי בוסה שדיברנו עליהם, זה דרווין ג'יימס, אתה לא נפטר ממנו ואתה לא צריך לפטר ממנו, זה גם לא חוסך לך כסף. כן, ג'ייסון חתך, אתה ספגת. אריק הנדריקס, סיכוי טוב שהוא לא יישאר, או שהוא יישאר על פחות. וזהו, כל שאר השחקנים אתה יודע, זה כבר חוזים.
אז השאלה שמאוד הטרידה אותי זה, איפה הדיסקונקט, כאילו, מה קרה פה? הבאת כל השחקנים הנהדרים האלה, ועדיין אתה, זה בושה, אוקיי? ולאט לאט, ככל שהסיפור הזה של ברנדון סטיילי, אנפולד,
שם הדיסקונקט, שם הדיסקונקט.
אבל זה הזיה, כי ברנדון סטיילי הביאו אותו בתור מוח הגלתי.
רגע, לא, הדבר שחזר ועלה הוא, ואגב, הדיפנסיב קורדינטר החדש דיבר על זה, זה מופיע באחד הרעיונות שהוא נתן באתלטיק. הסכים היה כל כך מבולגן ומלא בפרטים, שהשחקנים באו אליו ואמרו, תקשיב, אנחנו לא מצליחים להבין איפה להיות בכל רגע נתון, אוקיי? ושם הדבר הזה נשבר, אוקיי? כלומר, ש... יש פה איזושהי משוואה, תביא שחקנים טובים, אוקיי? אולי לא את הכי טובים, אבל תיתן להם את הסכים הכי טוב שאתה יכול, שהוא פשוט וקל להבנה ולשימוש בו, ואנחנו בדרך הנכונה, אוקיי? אבל תביא את אלופי העולם, ותביא להם משהו עם 500 משתנים, ועוד 300 שלבים, והנה העונה האחרונה של הצ'ארג'רס, הנה זה.
כן, זה הבעיה עם הרבה סכימים הגנתיים, שזה לפעמים אתה overcomplicating things, וזה מה שאמרתי, אז היה פה זה שברנדון סטיילי הביא אותו בתור מוח הגנתי. אתה יודע, עכשיו מדברים עליו בתור אולי אופציה להיות תמתיים הגנה חדש לניינרס, אז אתה יודע, ציפית שלפחות הצד הזה של המגרש, בטח עם כל הכסף כמו שאמרת, יסתדר, אבל וואלה, הוא לא יסתדר. אני חושב ש... תגיד, אריק הנדריקס, מה אתה עושה איתו? כי אני אוהב את השחקן, אבל אתה יודע, אני לא יודע אם יוכלו להרשות לעצמו לשלם דווקא פה על מידל ליינבקר כזה, אוף דבול ליינבקר.
אני גם מאוד אוהב אותו, ורוב הדברים שאני ראיתי ממנו לאורך העונה, בוא נגיד ככה, לא היו שם, או לפחות אני לא זכור לי, דברים שאתה אומר לעצמך, וואו, זה טעות מטורפת, כמו שדיברנו על אברט לפני כמה דקות. אבל אתה יודע, זה, והוא גם בחלק מהזמן גם שימש איזשהו סוג של רכז ההגנה שלהם במגרש, אוקיי?
כן.
שוב, זה מסוג הדברים שאתה אומר לעצמך, זה לא באמת פרווה, אוקיי? זה יותר בשר מחלב, אוקיי? אבל אם הוא לא מתאים לתוך המבנה החדש, לתוך הפאזל הגדול הזה, אז בואו נמצא מישהו שהוא דומה לו, יעלה פחות, צעיר יותר, כל הדברים האלה. וקדימה, אבל אין לי שום התחייבות אליו שאומרת, תקשיבו, הוא איתו אנחנו חייבים, אוקיי?
כן. יש לו חזה, יש לו קאפית 9 מיליון השנה לדעתי.
אני אגיד לך איך...
אם יחדשו.
גלגלים לקראת סיום התוכנית, אני אגיד לך איך אני מסתכל על זה, ובסופו של דבר, איך הבסט קייס סנריו שלכם הולך להיות. ארבו מגיע, קודם כל הוא מסדר את הסכמים ההתקפיים, הוא יודע להביא את השחקנים, וזה לא משנה השמות או מה השמות, זה משנה בסופו של דבר, תמיד אומרים, פוטבול זה שחמט. הבן אדם שניצח את הסופרבול לצ'יפס, זה מיקול ארדמן, שחקן שכמעט לא השתמשו בו בכלל, כל העונה ובפלייאוף. אז ברגע הנכון, בזמן הנכון, ידעו להשתמש. זה היה פצ'קו לפני, היה כמובן מאונס וזה, אבל בסוף מאמן התקפי, מוח התקפי, יודע לקחת שחקן שהוא לא עושה בו שימוש בכלל, ולהשתמש בו ברגעים הרלוונטיים במשחק. אז בצד ההתקפי, אני בכלל לא מודאג, יש לכם עדיין את הרברט, אני מאמין שקינן אלן נשאר, אני כן מאמין שוויליאם סילך ויביאו שניים או שלושה רסיברים, שאחד מהם יהיה וייד רסיבר 2 לדיפ פלייז, אני כן מאמין שהם יקחו טייטנד בזה, מכיוון שהצ'ארג'ר זה היה להם את אנטוניו גייטס, אחד הקואה לפי דעתי שלישי היום אחרי קלסי וגרונק, היסטורית מבחינת טייטנד, ואז בדראפט הם יבנו בעיקר את ההגנה, והם יצאו את ההגנה, והם לא צריכים להיות ההגנה הכי טובה בליג.
רוצים שם שאני אגיד לך, שם שאהבתי מההגנה, כי הסתכלתי בדיוק על הטור שלי, שעשיתי שידוחים, נתתי להם את קלייס קמבל, חברו בין 50 עוד מעט. לא, בשביל זה אני פה, זה גם אותו שם.
ברור, ברור, ברור.
קלייס קמבל זה אחלה שם, הבן אדם בן 37 הולך להיות לדעתי, אבל וואלה, הוא היה מצוין בפלקונס שנה שעברה, ואתה יכול להביא אותו ב-3-4-5 מיליון דולר, והנה, והוא סוגח את הפינה, גם נגד הריצה, גם נגד המסירה בדיפנסיב טאקל, אחלה של דבר. זהו. זה השמות, לזה כיוונתי. שחקנים כאלה, זולים יחסית שיכולים לסגוח את הפינה, כי אם אתה לא בריבילד עכשיו, אתה יכול להביא את השחקנים ל-win now, בוא נגיד, על חוזה של שנה אחת, יחסית זול, וככה לבנות ההגנה שלך.
עמית, לפני סיום, ואז אני רוצה כמה שאלות פיקנטיות על הדל הצ'ארג'רס באופן כללי. אגב, אני חייב לציין שצ'ארג'רס זה אחת הקבוצות שאני מאוד מאוד אוהב בליגה. אני נכנסתי אליהם בעיקר שפיליפ ריברס הגיע. הסיפור שהיה עם דרו בריס, אתה זוכר? דרו בריס הגיע.
כן.
אילי מיינינג היה אמור ללכת, ואמר, נכון, אני לא אלך בכם לצ'ארג'רס, נכון. ואז דרו בריס הגיע.
ועשה בחכם ולמוד... זכה שניים.
כן, דרו בריס, ברור, כי הוא ידע שהוא הולך לסירחון, אז הוא לא ייקח בחיים סופרבול. ודרו בריס התחיל את הקריירה בצ'ארג'רס, אנשים לא זוכרים את זה.
כן, בסוף זכה.
זכה עם ניו אורלינס כמובן. ואז מגיע ריברס, אני חושב שהייתה להם קבוצה נהדרת, היה לדניאל
תומינסון,
היה אנטוניון גייטס, כן, היה יופי של קבוצה, כיף תמיד היה לראות אותם, קבוצה התקפית מגניבה כזאת, אבל לא היה מספיק. שנה הבאה, איפה אתם תהיו? שמיס.
אני רוצה לראות אותנו שנה הבאה בפלייאופס, מנצחים לפחות משחק אחד, אוקיי? והכי חשוב, אתה אמרת סירחון, לא יודע אם זה סירחון, אבל אני רוצה לסיים את העונה ולהגיד, קודם כל, אגב, גם השנה, חלק מהזמן הם נתנו משחקים שאתה יצאת, ככה עם הלשון בחוץ, כי זה היה כל כך קרוב ורוב זמן לשון בחוץ עם הדמעות, אז אני רוצה לצאת עם הלשון בחוץ ושמח וש will stop charging מה שנקרא, אוקיי? באמת לשנות את המנטליות, את התרבות ולבנות קדימה, כי באמת אתם יודעים עוד שנה אחת כזאת ולא יודע, אני עובר לאריזונה קרדינלס או משהו כזה.
לא, 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 אתה לא עובר. אני אומר שנה הבאה, 10-7.
זה גם מה שאמרו השנה הזאת, וזה היה, לדעתי זה יהיה אולי אפילו 11 או 12, אבל...
11-6?
יכול להיות, אבל שוב, אתם זוכרים, זה ה-AFC, 11-6 לא כל כך שווה כמו ש-11-6 באמת שווה.
אני צריך להסתכל על הלוז, לראות מי היריבות, אין לך את הלוז המלא, אבל אתה יודע, בבית בחוץ נגיד מי אתה הולך להיות, ואז... אבל שוב, זה נורא מוקדם עכשיו, אתה לא יודע...
בולטימור זה אחת מהקבוצות, כאילו...
איפה, בבית או בחוץ? בבית או בחוץ?
לדעתי, אם אני זוכר נכון, בבית, אבל אני לא בטוח.
אני בתחזיות המוקדמות שלי אומר שבולטימור יקחו צעד אחורה, כי כל הצד ההגנתי שלה, לפחות מהצד של המאמן מתפרק, אז... אבל נראה, זה עוד מאוד מאוד מוקדם. מאוד מאוד מוקדם כדי לדעת.
אוקיי, אני אומר שנה הבאה אתם, לא יודע אם מגיעים לפלייאוף שנה הבאה, אבל שנה הבאה יתחיל להיות שינוי, אם הרברט והרבו יעשו עבודה מספיק טובה, אני אומר ש-10-7 לא בשמיים עבורכם, אבל לא יודע מה זה יעזור עדיין כבר שנה הבאה, אבל כמו שאמרת, לראות את תחילת השינוי, זה אחד. בוא נלך טיפה אחורה באמת, מי השחקן ואני אתן לך, אני זוכר מהראש 4-5 שמות, יש לנו את דן פאוט, שבאמת היה האגדי שלהם ב-70s, 80s, לא יודע. כנראה שאנחנו הולכים לספק אחורה. ג'וניור סאו כמובן, שחקן ההגדה האגדי. שחקן ההגנה האגדי, כן.
כן.
פיליפ ריבר, דניאל טומילסון,
כן.
אנטוניו גייטס. מי האהוב עליך אי פעם?
אני חייב להגיד לך שלאו דקה בשביל המשחק, יותר בשביל הסיפור ויותר בשביל הרוח, ג'וניור סאו באמת... נשמר אצלי כמישהו שאני ככה, הלב נחמל, כי באמת, קודם yeah. כל הוא היה סאדרן קליפורניה בי הארט, חי את החיים שלו, חיי סן דיאגו האמיתיים, ובאמת בסופו של דבר גם מספר את הסיפור שה-NFL לא כל כך רוצה לספר על הפציעות ומה שזה אומר,
קונקשן ואחר כך בשיטי,
המוות
כמובן.
כתוצאה כנראה מהתאבדות, יש שם okay. יש שם הרבה ובאמת שהוא היה על המגרש אתה ראית הלב של הקבוצה אז זה פחות כאילו הסטאץ, אבל יותר הלב, באמת מאוד מדבר עליי, אבל יש הרבה מאוד, לא חסרים לאורך השנים, דאון פאוטס, שאני מאוד אוהב לראות אותו שהוא מסקר קולג'ז היום, באמת, יש הרבה מאוד שחקנים.
אוקיי, שנה הבאה אתה תיסע לראות משחקים?
אני נסעתי לפני שנה לראות את המשחק באטלנטה שניצחנו, השנה היה לי כרטיס למשחק נגד הג'אטס, שהמלחמה החלה לצערי וזה לא יצא, שנה הבאה אני מקווה מאוד, אחד אולי אפילו שניים, מי יודע.
בסופאי או גם משחקי חוץ?
לא צריך סופאי, עזוב, זה טיסה ארוכה וזה, אני חייתי בקו הזה הרבה מאוד שנים, חבל, אפשר להגיע לניו יורק ומשם...
אתה מכוון לחוף מזרחי.
כן, ולראות גם באצטדיונים מאוד חמודים, לא חסר, באמת, אצטדיונים ששווה לבקר בהם, הייתי בזה...
והעיקר שהוא מחיצות במשתנות.
איפה אמרת שהיית?
הייתי באטלנטה, אצטדיון באמת מאוד חמוד.
המרצדס בן, כן, הייתי בו בסופרבול. היה, כן, בהחלט אחלה מגרש, מסכים איתך? אבל תקשיב, עכשיו הייתי בסופרבול בווגה, תקשיב, זה אצטדיונים מטורפים.
כן.
אתה הולך לאיבוד שם, זה כל כך גדול, וכל כך אמריקה, וכל כך מרשים, ומצד שני, הארגון לא יאמן. תקשיב, נכנסים לך 70-80 אלף איש למשחק.
יוסי התפלח, לא לקחו כרטיס בכלל. אתה התפלחת.
כן, אני התפלחתי בסופרבול. היה כרטיס.
הקרדנציות שלו לא להיכנס.
תגיד יוסי, כמה זה, תן לנו איזה שנבין, כמה אתה סופר במדרגות כדי להגיע לסופרבול?
מה זה כמה סופר במדרגות?
הסכומים, על מה אנחנו מדברים? טיסה, מלון, כניסה, כמה?
לא, לא, אני נוסע תמיד ככתב של וואלה, אני מקמבן את וואלה כבר שנים לאירועי סופרבול וגמר.
אתה מקמבן אותם?
אני משתמש בהם כדי לקמבן את עצמי. אבל זה עולה באמת...
זה הפוך, כן.
אני חושב ש... לא, זה לא הפוך. אתה יודע, זה הפשן שלי. תקשיב, להגיע לסופרבול מבחינתי, מי המאמין בתור ילד שרואה, כמו שאתה אומר, מידל איסט טלוויז'ן, שאני אסע לסופרבול ועוד אכתוב על זה, ויתנו לי את הכרטיס, אז אני אשלם על הכל מסביב. זה עולה באזור ה-4,500. הנסיעה הזאת, אני חושב שעלתה באזור ה-5,000 דולר, כולל LA, וגאס, ציריך בין לבין. אבל תשמע, בשביל זה אנחנו חיים, אז לא, בשביל זה, זה הרגעים, זה הרגעים.
נכון.
אוקיי.
השנה הבאה, אורן... אני ואורן באים איתך.
לא, סגור, אנחנו לא יודעים לסופרבול, האמת
על חשבון וואלה, על חשבון וואלה.
וואלה לא משלמים שקל, הם לא משלמים שקל, אין שם כסף. תאמין לי, אני מוכן כל שנה להוציא כסף מהכיס, כדי, עזוב, אנחנו נעשה את הכסף בביזנס, משם אנחנו נטוס גם בביזנס. אוקיי, עמית שמיס, תודה רבה שהצטרפת אלינו לפודקאסט.
תודה רבה.
תודה לכם. אורן
גרינמן, תודה לך.
רגע, אם הגעתם עד לפה בפודקאסט, תעשו לנו 5 כוכבים בפודקאסט, תעשו לנו פולו, אנחנו רואים, הסיבה שזה מגיע ליותר אנשים, זה בגלל שיותר אנשים, הפודקאסט מגיע להם בחיפושים ודברים כאלה, בגלל שאתם עושים יותר פולו ב5 כוכבים, אז בבקשה, אם לא עשיתם את זה כבר, תעשו את זה, תזמינו אחרים לעשות את זה, זה מקדם אותנו בטירוף, ואנחנו
רוצים... ואני גם רואה שאנשים מצביעים בסקר שאתה שם.
מצביעים בסקרים, אני אעלה גם... אני אוהב. אני גם הפעם מעלה סקר ותצביעו ותשפיעו, ותתנו, כאילו פעם קודמת, האוהדים של הבילס כאילו ישר קפצו ושמו שם שג'וש אלן לוקח לפחות 2 דבעות, ואז הסקר ירד קצת לקרקע ברגע שזה הגיע לאוהדים של קבוצות אחרות, אז יצא די מאוזן בסוף. אז גם הפעם יהיה סקר ותצביעו.
מה שבוע הבא, אוהדים שאיזה אוהד של איזה קבוצה אתה מביא לנו?
זה יהיה או סי-אוקס, או סטילרס, או בנגלס. יש לנו הרבה ככה בקנה, ואנחנו נשים להנדס אותם. הרבה אנשים פונים, גם רייבנס יש לנו בקנה, בראונס יש לנו בקנה, לא חסר.
אני אעצק את הג'אט עדיין, כי היה לנו קורטיל.
טוב
חברים, שיהיה לכם אחלה שבוע, ונתראה שבוע הבא. פיק סיקס, ביי.
יאללה ביי.